ברכות, דף י"ח, מתחילים בעזרת השם, דף י"ז עמוד ב', תחילת פרק שלישי, פרק מי שמיתו. מספרים על זקני, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שכשהוא היה מבוגר, הרופאים המליצו לו שילך להתגורר מחוץ לעיר, מקום שיש שם האוויר צח, זה יכול להיטיב עם הבריאות שלו. סדרו למקום בבניין, בכניסה לירושלים, שנקרא בית היתומים דיסקין, בניין גדול, מפואר. יום אחד הוא פונה למשמש בקודש, אומר לו, חוזרים חזרה לירושלים שבין החומות. חוזרים הביתה. אומר לו, כבוד הרב, למה? אוויר פה טוב. הוא אומר, שנים זכיתי להיות מחברי החברה קדישה, שעוסקים בחסד של אמת עם המתים, ואני זוכר עד כמה זה קשה לשאת את הנפטר, בפרט שצריך ללכת מרחקים ארוכים, והוא לא רוצה שיסעו אותו מרחק כל כך גדול אחרי פטירתו מבית היתומים דיסקין עד להר הזיתים. אז לא היה עדיין תר המנוחות, ממש סמוך. אמר לו המשמש בקודש, הזדעק, ריבונו של עולם, אל תחשוב ככה, למה אתה חושב, אתה עוד תחיה הרבה שנים. אז רבי יוסף חיים זוננפלד מרגיע אותו, מגיל 40 לא עבר על היום אחד שהסחתי דעת מיום המיטה, אז ככה שאתה לא צריך להיות מוטרד מזה. אנחנו בעזרת השם מקווים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים ארוכים, אבל הברכה הגדולה של האדם כשהוא חי בעולם הזה, וכשהוא זוכר את יום המיטה. הפסוק בקהלת אומר, כי החיים יודעים שימותו. והגמרא כאן בהמשך דורשת, אלו צדיקים, החיים אלו צדיקים, שבמיטתם נקראים חיים. מסביר רש"י את ההמשך של הפסוק, ומה יודעים שימותו? בסדר, החיים הכוונה לצדיקים. שבמיטתם הם גם נקראים חיים. מה פירוש יודעים שימותו? נותנים אל ליבם יום המיטה, ומושכים ידיהם מן העבירה. הפרשה היחידה בתורה שנקראת ויחי, מלשון חיים, זה דווקא הפרשה שעוסקת בפטירתו של יעקב אבינו והשבטים. פרשת חיי שרה, עוסק בפטירה של שרה אמנו. ודף י"ח במסכת ברכות, חי, עוסק גם כן בפרק מי שמיתו. אדם שרוצה את הזכות הזאת, להיות חי בעולם הזה ובעולם הבא, גם במיטתו שיהיה קרוי חי, שיזכור תמיד פרק מי שמיתו. אומרת המשנה, מי שמיתו, זה אחד מהשבעה קרובים שלו, מוטל לפניו, שעדיין לא קברו את הנפטר, ולכן מוטל עליו לעסוק בקבורה, פטור מקריאת שמה, כמו שראינו אצל חתן. חתן שנושא בתולה, כיוון שהוא תרוד, פטור מקריאת שמה, כי הוא תרוד במחשבת מצווה. גם האבל הזה פטור מקריאת שמה, ומן התפילה, ומן התפילין, ומכל מצוות האמורות בתורה. העוסק במצווה פטור מן המצווה. אחרי שדיברנו על האבל בעצמו, מדברים על אלה שבאים להשתתף בלוויה. הדרך בזמנם היה שכל אלה שהיו משתתפים בלוויה, לקחו חלק ונשאו בעצמם את המיטה. רצו גם כן שיהיה להם חלק וזכות במצווה הזאת. לכן, נושאי המיטה, אלה שנושאים וסוחבים את המיטה, וחילופיהם, אלה שנמצאים וממתינים להחליף, שאלה יסיימו לשאת ואז יעבירו את המיטה לאלה שאחר כך, הבאים בתור, וגם חילופי חילופיהם, גם אלה שעתידים אחר כך להתחלף ולשאת את המיטה, עת שלפני המיטה, בין אלה שעומדים לפני המיטה והם עתידים לשאת את המיטה, ועת שלאחר המיטה, גם אלה שכבר אחרי המיטה כבר נשאו את המיטה, עת שלפני המיטה צורך בהם, אלה יש למיטה, אלה שלפני המיטה ויש למיטה צורך בהם בשביל שהם יעזרו לשאת את המיטה, כל אלה פטורים. ואת שלאחר המיטה, אלה שכבר נמצאים אחרי המיטה, גם המיטה יש לה צורך בהם, כי הם רוצים אחר כך לשאת את המיטה פעם נוספת. אז אלה שעוד לא נשאו את המיטה, הם פטורים. אבל אלה שכבר נשאו את המיטה, שלאחרי המיטה שהם כבר נשאו את המיטה פעם אחת, אפילו אם הם רוצים לשאת את המיטה פעם שנייה, חייבים, למה? כי הם כבר יצאו ידי חובתם מהמת, הם כבר נשאו את המיטה. ואלו ואלו, לא רק אלה שלפני המיטה שיש למיטה צורך בהם, אלא גם אלה שאחרי המיטה, וגם אלה שהמיטה לא צריכה להם, כל אלה פטורים מן התפילה. רש"י כותב את הפירוש שאותו הוא מקבל, מכיוון שתפילה זה מדרבנן, ורבנן הקלו ופטרו את אלה שעוסקים בכבוד המת בזמן של הלוויה. כאן עוסקת המשנה, אחרי שהסתיימה הלוויה, כבר קברו את המת, וחזרו מבית הקברות. עכשיו מדברים פה על ניחום אבלים, שניחמו את האבלים שחזרו מן הקבר. חזרו מלקבור את הקרוב שלהם. אם קברו את המת וחזרו מבית הקברות ועדיין לא קברו את המת, אז תלוי. אם יכולים להתחיל ולגמור, בסוף הגמרא מוקימה שזה הפסוק הראשון של קריאת שמע, עד שלא יגיעו לשורה, הדרך היה שהאבלים היו עוברים בין שתי שורות של המנחמים, היה שורות ארוכות. אז אם האדם נמצא לקראת המשך השורה ועושה חשבון שעד שהאבלים יבואו אליו, הוא יספיק לקרוא פסוק ראשון של קריאת שמע לפני שיגיעו האבלים לשורה, יתחילו לקרוא. ואם לאו, אם הם לא יספיקו להתחיל ולגמור לפני שהם יגיעו לשורה, כי הדרך מהקבר עד השורה היא מאוד מאוד קרובה, לא יתחילו לקרוא בכלל. טוב, עכשיו, לא כל אלה שנמצאים בשורה פטורים מקריאת שמע. העומדים בשורה, רק הפנימיים, אלה שנמצאים בשורה הפנימית שסמוכה לאבלים, והם רואים את פני האבלים, הם אלה שפטורים מקריאת שמע, כי הם עסוקים במצוות ניחום אבלים, והם פטורים מן המצווה של קריאת שמע. והחיצונים, אבל אלה שהם בשורות החיצוניות שהם לא רואים את פני האבלים, חייבים בקריאת שמע. אומרת הגמרא, במשנה למדנו, מי שמתו מוטל לפניו. זאת אומרת, הוא נמצא לפניו באותו חדר. הוא פטור מכל המצוות. רק מוטל לפניו אין, ושאינו מוטל לפניו. אבל אם הוא נמצא עכשיו בחדר אחר מהמת, נראה שהוא לא פטור מכל המצוות. שואלת הגמרא, סתירה לכאורה מברייתא, ורמין היא. הברייתא אומרת, מי שמתו מוטל לפניו, אוכל בבית אחר. למה אומר רש"י? דנראה כלועג לרש וכו'. מה יש פה להיות לועג לרש? הגמרא בהמשך עוד אומרת, שאדם שמדבר לשון הרע על המת, זה לא מפריע לו אפילו. זה לא... אז מה זה פה לועג לרש? אז כנראה בפשטות הכוונה, שכאילו הוא לא מספיק מתעסק בצרכים של המת, אלא הוא, יש לו זמן עכשיו לאכול. אבל על פי החסידות אפשר להסביר, שאנחנו יודעים שהזמן שאדם אוכל, זה זמן של מצווה, הוא מקיים מצווה גדולה, צריך לשמור על עצמו, לאכול לשם שמיים ולא לשם תאווה וכו'. אז אם כן הוא מקיים מצווה, והמת לא יכול לקיים את המצווה הזאת, אז ודאי שלא יוכל לפניו, כי זה לא יגל הרש. בכלל אפשר להסביר גם לפי הדברי הרמב״ם, שאומר בכל דרכי חדאה הוא, שאדם שגם אוכל ושוטה וישן כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, כל אלה נחשבים לו למצווה, אז עוד פעם זה לא יגל הרש. אז לכן, שילך לאכול בבית אחר, שלא יזלזל בכבוד המת. ואם אין לו בית אחר לאכול, אוכל בבית חברו. ואם אין לו גם בית חברו לאכול שם, עושה מחיצה בינו לבין המת ואוכל. ואם אין לו שום דבר שיכול לעשות איתו מחיצה, אז שיסתובב, יסובב את הפנים שלו, מחזיר פנה ואוכל. וכשהוא אוכל, אינו מסב ואוכל כמו אנשים חשובים שמסבים ונשענים על צד שמאל ואוכלים ככה בדרך חשיבות. ואינו אוכל בשר, ואינו שותה יין, ואינו מברך לפני שהוא אוכל, ואינו מזמן, רש"י מפרש, הוא לא מברך ברכת המזון. עכשיו אם אחרים רואים אותו איך שהוא בא לאכול והוא לא מברך, אז אומרים לו, מה בא, אנחנו נברך בשבילך, אתה פטור, אנחנו נברך בשבילך. לא, ואין מברכים עליו, אחרים לא צריכים לברך בשביל להוציא אותו ידי חובה. כדי שיש זה שהוא שומע, כאילו שהוא עונה, כאילו שהוא מברך בעצמו. לא, הוא פטור לגמרי. ואין מזמנים עליו. אם יש, נאמר, עוד שני אנשים שאכלו, והוא השלישי, הוא לא מצטרף לזימון. ופטור אותו אחד שאוכל בחדר אחר. ככה הגמרא מבינה עכשיו. מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. מכאן הגמרא רוצה להקשות. אתה רואה מפה גם כשמיטול לא נמצא לפניו, כי הרי אמרת לו ללכת לחדר אחר, אמרת לו ללכת לבית חברו, לעשות מחיצה, בכל זאת הוא פטור. אז זה סותר מה שאמרנו במשנה, שרק מי שמיטו מוטל ממש לפניו, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה, ואת זה הגמרא תכף תיישב. וזה דווקא ביום חול. ובשבת עשו לנהוג אבלות בפרסיה, ככה ברבים. לכן מייסב, הוא אוכל כן בהסבה ובחשיבות, ואוכל בשר ושותה יין, ומברך לפני שהוא אוכל, ומברך גם אחרי שהוא אוכל, זה הכוונה מזמן, ומברכים עליו, אחרים יכולים לברך, להוציא אותו ידי חובה, אפשר להוציא אותו ידי חובת קידוש גם, ומזמנים עליו, הוא יכול להצטרף לשלושה לברכת זימון, וחייב בכל המצוות האמורות בתורה, גם לפי דעת הנקם, הוא חייב בכל המצוות האמורות בתורה. רבן שמעמי גמליאל אומר, מתוך שנתחייב באלו בכל המצוות, נתחייב בכולם, הוא יתחייב בכל המצוות. מה הוא מוסיף? ואמר רבי יוחנן, מהי ביניו, מה הוסיף רבן שמעמי גמליאל? תשמיש המיטאי כביניו, שלפי תנקם הוא פטור, ולפי רבן שמעמי גמליאל, מתוך שהתחייב בשאר המצוות, גם בזה הוא חייב. בכל אופן, הגמרא פה מפרשת את השאלה, כמו שביארנו תוך כדי הברייתא. קטני מיעט, על כל פנים בברייתא למדנו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל המצוות האמורות בתורה, מדובר פה שהוא בבית אחר, ולא דווקא כשמיתו מוטל לפניו, כמו שהמשנה שלנו אומרת. במשנה שלנו משמע שאם הוא לא ממש מוטל לפניו, אלא שהבן אדם נמצא בחדר אחר מהמת, הבן אדם כן יהיה חייב בכל המצוות, אז זה סותר את הברייתא. אמר רב פאפה, הברייתא הזאת שאומרת שהוא פטור מכל המצוות, היא לא מדברת שנמצא בחדר אחר. כתוב שאדם יאכל בחדר אחר, ואם אין לו חדר אחר, אז שיעשה מחיצה, ואם אין לו במה לעשות מחיצה, שיסב פניו, ואז כתוב שהוא פטור מכל המצוות האמורות בתורה, שהוא נמצא באותו חדר באמת. תרגמה, מחזיר פניו ואוכל. אבל באמת אם הוא נמצא בבית אחר, לפי דעתו של רב פאפה, הוא כן יהיה חייב בכל המצוות. רב אשי אמר, לא, מה שהברייתא אומרת שהוא פטור בכל המצוות, הכוונה שהוא נמצא אפילו בחדר אחר. ומה שכתוב במשנה מוטל לפניו, שהוא פטור מכל המצוות, זה לא הכוונה שהוא נמצא איתו באותו חדר, אבל אם הוא לא נמצא אותו באותו חדר, אז הוא כן חייב. לא, גם במשנה הכוונה, מי שמתו מוטל לפניו, זה גם אם הבן אדם נמצא בחדר אחר, הוא פטור מכל המצוות. אז למה כתוב מוטל לפניו? כיוון שמוטל עליו לקוברו. עצם זה שזה מוטל עליו הקבורה של המת. לכן, אפילו אם הוא בחדר אחר, כמוטל לפניו דמי, זה נחשב כאילו שהוא מוטל לפניו. מה הראיה? כתוב לגבי הפטירה של שרה אמנו, שנאמר, ויקום אברהם מעל פני מתו. בסדר, אז הוא כבר קם מעל פני מתו. אחר כך כתוב, ונאמר, והקברה מתי מלפניי. כבר זה לא מלפניך, אתה רקמת מעל פני מתו. מכאן אנחנו רואים שכל זמן שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי. אפילו שהוא כבר לא היה סמוך למת, בכל זאת, מכיוון שזה היה מוטל עליו לקבור, זה נחשב כאילו שהוא לפניו. טוב, מי שמתו מוטל לפניו, דייקנו, שזה דווקא אם זה אחד מהקרובים שהוא מתו ממש. מתו אין, אז הוא פטור מכל המצוות. אבל אם זה אחד שמשמרו, מינו אותו לשמור על המת, נראה פה במשנה שהוא לא פטור מכל המצוות. שואלת הגמרא והתניא, הברייתא אומרת, אתה משמר את המת, גם אם זה לא מתו. אף על פי שאינו מתו, אפילו שהוא לא חייב להתאבל עליו, פטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין מכל מצוות האמורות בתורה. אז זה סותר לכאורה את מה שהמשנה אומרת, שדווקא אם זה מתו הוא פטור. מתרצת הגמרא, אם הוא משמרו, זה לבד סיבה שהוא פטור מכל המצוות, גם אם הוא לא קרוב. אף על פי שאינו מתו. ואם זה מתו, דיינו שהוא חייב לקבור אותו כי הוא אחד מהקרובים והוא אבל עליו, אז הוא פטור מכל המצוות אף על פי שאינו משמרו. מספיק אחד מהדברים, או שזה מיתו ומוטל עליו לקבור אותו, או שהוא משמרו אפילו אם הוא לא קרוב, אפילו אם הוא לא אבל. מדייקת הגמרא, מיתו ומשמרו אין, זאת אומרת, או שזה מיתו שמוטל עליו לקבור אותו, או שזה משמרו ולכן הוא פטור מכל המצוות כי הוא עוסק במצווה, רק אלה פטורים. אבל אדם רק מהלך בבית הקברות, הוא לא פטור מכל המצוות. והתניה, לא יהלך אדם בבית הקברות ותפילין בראשו, וספר תורה בזרוע, וגם לא קורא בתורה, אסור לאדם ללמוד תורה בבית קברות. ואם עושה כן, עובר משום לועג לרש, חרף עושהו. הוא לועג למתים, בזה שהוא לומד תורה ועושה מצוות, והם לא יכולים, אז כמו הוא לועג להם. אבל רואים מפה, שאדם שהולך בבית קברות, אסור לו להניח תפילין ואסור לו ללמוד תורה. איך אסור לו ללמוד תורה? חייבים ללמוד תורה בכל רגע שאפשר. אלא רואים מפה, שמכיוון שהוא בבית קברות, הוא פטור מהמצוות, אפילו שזה לא מתו, וזה לא משמרו. תרצת הגמרא, האטם, אדם שלא בבית הקברות, לא תמיד הוא פטור מכל המצוות. רק אם הוא בתוך ארבע אמות של המת, הוא דאסור בתפילין ולימוד תורה. אבל חוץ לארבע אמות, אם הוא נמצא מחוץ למרחק של ארבע אמות, הוא חייב בתפילין והוא חייב בלימוד התורה. דאמר מר, מת תופס ארבע אמות מסביבו לקריאת שמה, שאסור לקרוא קריאת שמה בתוך ארבע אמות שלו, וגם אסור ללמוד תורה בארבע אמות שלו. אבל והכה לגבי אדם שמתו מוטל לפניו שהוא חייב לקבור אותו, או אדם שמשמר את המת ועוסק במצווה, אפילו אם הוא עומד חוץ לארבע אמות של המת, נמי הוא פטור מכל המצוות. אומרת הגמרא, גופה למדנו קודם, המשמר את המת, אף על פי שאינו מתו, פטור מקריאת שמע מן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. זה מה שלמדנו. עכשיו מוסיפה הגמרא, אם הם היו שניים ששומרים על המת, אז אם כן, אז אפשר לעשות, להחליף ביניהם, ולכן זה אחד מהם משמר את המת, ובינתיים זה השני קורא קריאת שמע, אחר כך הם מתחלפים, וזה זה שכבר קרה, עכשיו הוא משמר את המת, וזה ששמר עד עכשיו, הוא קורא עכשיו קריאת שמע באותו זמן. בן עזאי אומר, אם היו שניהם באים בספינה, והם שומרים על המת, פה זה מקום כזה שלא כל כך צריך להיזהר ולשמור עליו, כי אין פה כל כך עכברים שיכולים ככה לזלזל בכבוד המת. אז לכן, מניחו בזווית זו, אפשר ששניהם ישאירו את המת בצד של הספינה, ומתפללים שניהם בזווית אחרת, הם לא צריכים לשמור עליו בכלל. הם לא פטורים מקריאת שמע. והם לא פטורים מן התפילה. מהי בעיניו? בן עזאי בעצם חולק על תנא קמא. בן עזאי אומר שבספינה אפשר שניהם יתפללו ביחד. לעומת זאת תנא קמא לא חילק את החילוק הזה, כי לפי דעתו גם בספינה שניהם לא יכולים יחד להתפלל, אלא כשזה מתפלל זה שומר, וכשזה זה מתפלל השני שומר. אמר אבינה, מהי בעיניו, מה ההבדל ביניהם? האם חוששים לאחברים מכביניו? הסברה של המחלוקת שלהם זה האם בספינה בכל זאת חוששים לאחברים או לא. מר סבר חיישינן, גם בספינה אתה לא מצאת את האחברים האלה, אבל זה לא אומר שאין אותם. לכן מכיוון שחוששים אולי יש אחברים, ואז צריך לשמור על המת שהאחברים לא יתקרבו אליו. כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, שכי הכלב החי, פסוק אומר, הוא טוב מן האריה אבל מת. אז אומרת הגמרא שם, שאפילו תינוק בן יומו אם הוא חי, לא צריך לשמור עליו מפני אכברים. יש ברוך הוא שם אות, שכל הבעלי חיים יראים מפנינו, בכל אופן אכברים ודאי יראים. אבל אפילו עוג מלך הבשן, אם הוא מת, אתה כבר צריך לשמור אותו מפני האכברים. עכשיו בספינה, השאלה אם צריכים לחשוש לאכברים או לא. תנא קמא אומרים, כן, חיישינן, אולי יש אכברים גם בספינה, לכן צריך תמיד שיש שומר שישמור על הנפטר. ומר סבר בן עזאי סובר, לא חיישינן בספינה לאכברים, אפשר להניח את המת בצד אחד ולהתפלל שניהם בצד אחר. תנו רבנן ברייתא, המוליך עצמות ממקום למקום. צריך לקחת את העצמות של המת למקום אחר לקבור אותו שם. הרי זה לא יתנם בדיסקיה. והיה סק שעשוי מיור. מה, אתה רוצה לספרוב עצמות בתוך סק? אתה עושה ממנו צחוק? ולא יתנם על גבי החמור וירכב עליהם. מה, לשבת על העצמות אתה רוצה? מה פתאום? מפני שנוהג בבניין מנהג בזיון, הבנת מה אתה בא לעשות? לשבת על העצמות של מת. בתוך סק. ואם היה מתיירה מפני נוחרים ומפני ליסטים, שלא יבזזו אותו, מותר גם לשבת עליהם. וכדרך שאמרו בעצמות, כך אמרו בספר תורה. מה כדרך שאמרו בעצמות עמו בספר תורה? היי, על איזה חלק? אילי מהרישה שלא יושבים על, על ספר תורה, מה היית חושב שאפשר לשבת? פשיטה, מי גרה ספר תורה מעצמות? אם אסור לשבת על עצמות, ודאי שאסור לשבת על ספר תורה. אלא סייפה, שבשעת הסכנה מותר לשבת על העצמות, וגם על ספר תורה, זה החידוש שמותר על ספר תורה לשבת. התפרסם בעבר שפעם רצו להבריח ספר תורה ממדינה עוינת, כדי שלא יבזזו את הספר תורה, שמו את היריות בתוך הצמיגים של הגלגל. ככה פירקו את היריות מהספר תורה, שמו את זה בתוך הצמיגים של הגלגל כדי שלא יבחינו, וככה הצליחו להבריח את הספר תורה. זה יכול להיות דוגמה למפני הסכנה. אמר רחבה, אמר רב יהודה, כל הרואה את המת, הוא הלוויה, מלווי מת, ואינו מלווהו, נשאר אדיש. עובר משום לועג לרש, חרף עושהו. הוא לועג ומבזה את הרש, שהוא לא דואג לכבד אותו בכבודו האחרון, והוא גם מחרף את מי שעשה את, ה, את הנפטר הזה, את הקדוש ברוך הוא. ואם מלווהו, אם הוא כן מלווה, משתתף בהלוויה ומלווה את המת, מה שכרו? אמר רב אסי, מה שכר של אדם שמלווה, הולך ומתלווה עם צדיק מאוד גדול, שכר עצום, והוא מלווה גדול הדור, האנשים מוכנים לשלם על זה הרבה, ואם הוא מלווה את הקדוש ברוך הוא, איזה שכר הוא יקבל? אז את אותו שכר יקבל מי שמלווה את המת, את השכר של מי שמלווה את הקדוש ברוך הוא. עלה, אמר ועשי עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל. אז הפירוש הפשוט, שמי שחונן את הדל ומרחם עליו, זה כאילו שהוא מלווה כסף להשם, והשם יחזיר לו. אבל דורשים, אל תקרא מלווה, אלא מלווה את השם. זה כאילו שאתה מלווה את השם. איזה שכר גדול אתה צריך לקבל על זה? אז זה מה שצריך שתקבל בלוויה של כל מת. ומכבדו, מי שמכבד את השם, אז הוא חונן אביון. לא, אם האחד מכבד את השם, אז הוא גם חונן אביונים, כי הוא יודע שזה רצונו של השם שיחונו אביונים. מספר את הגמרא, רבי חייא ורבי יונתן אבו שקלה ואז זה בבית הקברות, הם הלכו בבית קברות, אבל קשד יתחלת דרבי יונתן, היא הייתה מושלכת הציצית של רבי יונתן. אמר לרבי חייא, דליה, תגביע את הציצית שלך. אנחנו יודעים שמי שהולך בבית קברות צריך להסתיר את הציציות שלו. למה? זה לא יגלה רש. כי המתים שנמצאים בבית קברות, הם יודעים להעריך את המצווה הזאת של ציצית. מספרים שלפני שהגאון מווילנה נפטר, הוא התחיל לפקוט. והוא הסביר שהוא עוזב עולם, שבשביל כמה פרוטות אפשר לזכות למצווה אדירה ביותר, בשביל כמה פרוטות אפשר לקנות ציצית ולזכות למצווה גדולה מאוד של מצווה ציצית. אז המתים הם יודעים להעריך את זה, וככה אתה משליך את הציצית שלך לפניהם, ולועג לרש. לכן הוא אומר לו, תרים את זה. כדי שלא יאמרו המתים, למחר בני האדם האלה באים אצלנו, הרי סוף כל אדם למיטה. ועכשיו הם מחרפים אותנו, לועגים לנו שאנחנו לא מצווים לקיים את המצוות, ככה מולנו ככה מרים את הציצית. אמר לי, ומיד כולי, המתים יודעים כל כך מה שנעשה פה בעולם, הם שמים לב שאני הולך פה עם ציצית לאדם. והכתיב, והמתים אינם יודעים מאומה. אז זאת אומרת שהם לא יודעים כלום מה שקורה פה בעולם. אמר לי, אז רבי חייא ענה לו, אם קרית פעם אחת את הפסוק הזה, לא שנית, לא למדת את זה פעם שנייה בשביל להתבונן בזה יותר מה הפירוש של הפסוק. ואם כן שנית, לא שילשת, לא למדת את זה פעם שלישית, לכן לא עלה בדעתך הפירוש האמיתי. וגם אם כן שילשת, לא פירשו לך, לא הסבירו לך את הפירוש של העניין. אולי יש פה גם כן רמז על זה שצריך ללמוד כל דבר 4 פעמים. קרית, שנית, שילשת ופירשו לך. כי החיים יודעים שימותו. מה הפירוש? החיים נותנים ללב של, בלב שלהם לדעת שהם הולכים למות ולכן הם נמנעים מן העבירה. אלו צדיקים שבמיטתם נקראו חיים. איך הם זוכים להיות צדיקים? כי הם כל הזמן זוכרים את התכלית. מה הראיה שהצדיקים במיטתם נקראו חיים? שנאמרו בניהו בן יהוידע. הוא היה ראש הסנהדרין. כתוב עליו שהוא בן איש חי. תכף הגמרא תבאר כל אחד מהדברים. בכל אופן פה כתוב שהוא חי, הוא נחשב חי. אפילו הוא נקרא חי. רב פעלים, מקבץ אל, הוא היכה את שני אריאל מואב, תכף הגמרא תסביר, והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. טוב, מה פירוש פה של הפסוק? אז ככה, בן איש חי, רק הוא בן של איש חי, אתו כולי אלמא בני מתנין הוא, כל העולם הם בנים של מתים? מה פתאום? אלא מה פירוש בן איש חי? הכוונה שאפילו במיטתו קרוי חי. רב פעלים מקבץ אל, מה פירוש? שאותו בניה ובן יהוידע ריבה וקיבץ פועלים לתורה, והוא היכה את שני אריאל מואב, הוא השפיל את שני הדורות של שהיו בזמן שני בתי המקדשות. אריאל זה הכוונה לבית מקדש, כמו שהפסוק אומר בישעיהו, הוי אריאל אריאל קריית חנה דוד. ולמה זה נקרא אריאל מואב? כי הרי מי בנה את בית המקדש? דוד המלך את היסודות, ושלמה בנה בפועל את בית המקדש, ושניהם צאצאים של רות המואביה, מואב. זאת אומרת, הוא היה צדיק כל כך גדול, שהוא היה מעל כל הדורות בזמן שני הבתי מקדשות. שלא הניח כמותו, לא במקדש ראשון ולא במקדש שני, בגדלות שלו. לכן זה נקרא כאילו הוא היכה אותם, כאילו הם יותר חלשים לעומתו. והוא ירד והיכה את הארי בתוך הבור ביום השלג. מה פירוש? איכא דאמרי, יש כאלה שמסבירים מה הוא עשה, דתבר גזיזי דברדה, הוא שבר חתיכות של שלג, של ברד, קרח, ירד לטבול בנהר, רש"י אומר בגלל טומאת קרי, כדי שיוכל לעסוק בתורה בטהרה. כל כך הוא מסר את הנפש בשביל זה. אולי זה גם הסיבה שהוא זכה להיות גדול כל כך בתורה. וזה הפירוש, הוא ירד לטבול במקווה, לטבול בנהר, והיכה את הארי, הוא התגבר את הארי ביחד כמו האריה, בתוך הבור, הלך לטבול ביום השלג, ביום כל כך כפור, הלך לשבור את הקרח, את הברד, זה פירוש אחד. יקד אמרי, יש פירוש אחר, דתנה, ספרה דבירב, זה ספר תורת כהנים, ספר מאוד קשה, זה דרשות שדורשים מהפסוקים בדיני קורבנות, בדיני קודשים, את כל זה הוא למד ביום הדסיטווה, ביום של חורף. אז יש כאלה אומרים, שלמרות שזה קר ואנשים קשה להם ללמוד דברים קשים בזמן כזה, הוא התגבר ולמד. ויש כאלה אחרים אומרים שיום בחורף הוא יותר קצר, הבוקר של החורף יותר קצר, היום. ויש את הלילה היום, היום של החורף הוא קצר יותר, ובכל זאת הוא הספיק כל כך הרבה. על כל פנים אנחנו רואים שצדיקים במיטתם קרויים חיים, ובן איש חי שאפילו במיטתם קרויים חיים. זה הכוונה, חיים יודעים שימותו. מה הפירוש והמתים אינם יודעים מאומה? הם עושים את עצמם כאילו הם לא יודעים שהם הולכים למות, אלה הרשעים. ולכן הם לא נמנעים מן החטא. אלו רשעים שגם בחייהם קרויים מתים. שנאמר, כתוב על צדקיהו, ואתה חלל, חלל הכוונה מת, חלל רשע נשיא ישראל, אפילו שהוא בחיים הוא כבר נקרא שהוא מת. ובעיתה עם המאחה, אפשר למצוא מקור אחר מהפסוק, שרשעים בחייהם קרויים מתים. כי הפסוק אומר, על פי שני עדים או שלושה עדים יומת המת. רגע, אם הוא מת כבר, מה אתה ממית אותו? הרי חי הוא, אלא למה קוראים לו יומת המת? המת מעיקר, בגלל שהוא כל כך רשע ומגיע לו עונש של מוות, הוא כבר נקרא מת אפילו כשהוא עדיין בחיים. מספרת הגמרא, בני רבי חייא נפוק לקרייתא, יצאו לעבודת אחוזתם. יקר לו, תלמודיו, הם שכחו את כל תלמודם. הבו כמצערי להדקורי. היו מצטערים להיזכר מה שהם למדו. כתוב, אדם צריך להיזהר, הגמרא מביאה, אדם צריך להיזהר בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. רש"י אומר אחד מהפירושים, מחמת תרדת המזונות. הם היו עסוקים בתרדת מזונותם, והם פשוט שכחו בגלל זה את דברי תורתם. מאוד מאוד היו מצטערים להיזכר. אמר לאחד לחברי, ידע אבון בהי צרה, וכי אבינו יודע שאנחנו כל כך מצטערים מזה שאנחנו לא זוכרים את דברי התורה. הרי כתוב על רבי חייא עצמו שהוא עשה שלא תשתכח תורה מישראל, הוא הלך ולימד תורה וכו'. אולי בזכות אבינו נזכור, אולי ככה אפשר לפרש. אמר לאידך, למה אתה מעלה בדעתך שהוא יודע? מנה ידע, מאיפה הוא ידע? והכתיב כתוב בספר איוב על אדם אחרי פטירתו, גם אם יכבדו בניו, מכבדים אותם ולא ידעו, אין לו מושג מזה בכלל. וגם אם יצערו ההמשך של הפסוק שם, גם אם הם מצטערים ולא יבין למה, הוא לא יודע בשבילהם. אמר לאידך, אז הבן השני של רבי חייא ענה לו, מה, ולא ידע? אתה רוצה להגיד לי שמת לא יודע ולא מרגיש מה שקורה פה בעולם הזה? והכתיב, כתוב בפסוק אחר כך, אך בשרו עליו יכאב. בשרו של המת? הרי הנשמה בעולם הבא כבר אין לה בשר, אלא מה? על הבשר שלו שהוא ישיר בעולם הזה. יכאב לו. ונפשו עליו תאבל, הוא מתאבל על זה. ואמר רבי יצחק, אתה יודע כמה זה כואב? קשר עימה למת כמחד בבשר החי. אז אתה רואה שהוא כן יודע מה קורה פה בעולם הזה. אז השיבו על זה, המרי, בצער הדידו ידי, כשהם עצמם יש להם צער, הם יודעים, זה הרי כפרת אבונות בשבילהם. אבל בצער הדאחרינה לא ידי. בצער של האחרים, זה הם לא יודעים. טוב, אז אם כן, יש פה את התירוץ שתרצו על רבי חייא, שהוא אומר על זה שכתוב, יכבדו בניו ולא ידע, מתרצים פה שהם לא יודעים בצער של אחרים, אבל בצער של עצמם הם כן יודעים. אבל על התירוץ שענינו קודם, שרבי יונתן אמר, שהמתים אינם יודעים מאומה, הכוונה היא שהם לא יודעים ממש כלום מה שקורה פה בעולם הזה. אז הגמרא תכף תביא, לפי זה נפקא מינה. שואלת הגמרא, ולא? מה, מתים לא יודעים בצער של האחרים שחיים? והתניא, מעשה בחסיד אחד. הגמרא מביאה, כל מקום שכתוב חסיד אחד, זה או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה בן אילאי. ככה הגמרא בבבא קמא, דף קוף ג' עמוד ב' מביאה. שנתן דינר לעני, דינר שלם, בערב ראש השנה, אבל זה היה בשני בצורת. זה היה כנראה דחוק הפרנסה באותו זמן. חז"ל אומרים, אם אדם רואה שמזונותיו מצומצמים, יעשה בהם צדקה. הצדקה מביאה לאדם שפע. אבל כנראה שלא תמיד הבת זוג היא באותו רמה של הבעל. כתוב שאדם שיש לו אישה רעה, הוא אינו רואה פני גיהנום. אז אותו חסיד, הקניתה תו אשתו. ציירה אותו. מה הלכת, נתת דינר שלם לעני, מאיפה לנו עכשיו כסף? כל כך הוא הצטער והלך ולן בבית הקברות. איך אדם הולך ללון בבית הקברות? אדם שכתוב איזה הוא שוטה לן בבית הקברות. אלא מסביר הבית יוסף, ויורד היה סימן קופה אנטט, שהוא לא רצה ללכת להיות בין אנשים כדי שלא יתבייש מהם, שהוא לא יכול לישון בבית. ולמעשה אפשר גם כן ללמוד מזה בדרך אפשר כמה שהוא נזהר שלא לדבר לשון הרע. הוא לא יצטרך לספר שאשתו גירשה אותו מהבית. הלך ולן בבית הקברות ושמע שתי רוחות, נשמות של נפטרים שנפטרו בגיל צעיר, בנות שנפטרו בגיל צעיר, לא עלינו, שמספרות זו לזו, מדברות אחת עם השנייה. בעבר היה יותר את האפשרות לשמוע את הדברים האלה. יש גם לפני כמה דורות עדויות מצמררות של אנשים שבאמת שמעו דברים כאלה. בכל אופן, אמרה חדה לחברתה, אחת אומרת לחברתה, חברתי, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד, מאחורי הווילון, ששם כביכול המקום של השכינה, מה פורענות בא לעולם? הרי בראש שנה, זמן שנגזר, מה הולך להיות שנה הבאה? אז בוא נשמע מה הולך להיות שנה הבאה. דרך אגב, הוכחים מפה שכבר בליל ראש השנה, ליל ראש השנה כבר נגזר מה הולך להיות שנה הבאה. אמרה לחברתה, אני מצטערת, אבל איני יכולה ללכת איתך. למה? שאני קבורה במחצלת של קנים. אז פירוש אחד, היא מתביישת ללכת בין רוחות אחרות, שכולם יש להם תכריכים לבנים יפים. אבל הצלח כותב שהרוח לא יכולה להיפרד מהגוף עד מתי שכל הבשר מרכיב. אבל מכיוון שהיא הייתה קבורה במחצלת של קנים, אז הגוף שלה מרכיב יותר לאט. אז לא יכלה ללכת. אלא לכי את, ואת תספרי, מה שאת שומעת אמרי לי. הלכה היא ושעתה, ובאה, ואמרה לחברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגוד? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה הראשונה, כל מה שיזרע, כל אלה שיזרעו השנה ברביעה הראשונה, רש"י כותב את מה שאחד מהדעות בגמרא מסכת תענית, שהגשם הראשון, הרביעה הראשונה, זה בי"ז במר חשוון. מי שיזרע בי"ז במר חשוון, שזה הגשם הראשון, אז כשיגיע בהמשך ברד, וכבר אז הזרעים האלה יצמחו מספיק שהם כבר יהיו קשים, ולכן הברד מלכה אותו. ירד ברד סמוך לפעם שנייה, דהיינו בחף ג' מר חשוון, ואז ילקה את, את כל התבועה הזאת. הלך הוא אותו חסיד, והוא שמע שזה מה שהולך להיות, וזרע ברביעה השנייה. אז לכן, כל אלה שכולם זרעו ברביעה הראשונה, לכן שלכל העולם כולו לקה בברד, ושלא, שהוא זרע את זה אחרי הברד, ברביעה השנייה, לא לקה התבועה שלו. דרך אגב, מה שמובא בספרים הקדושים, שצריך לתת מחצית השקל לצדקה. אז אומרים שהמילה מחצית, האות האמצעית זה צדיק, שזה מרמז על צדקה. והאותיות שסמוכות לאות צדיק במילה מחצית, זה המילה חי. והאותיות שרחוקות מהאות צדיק, זה המילה מת. אז דורשים מזה, דורשי רשומות, צדקה תציל ממוות. אם אתה תהיה ליד הצדיק, אתה תהיה חי. ומי שרחוק מהצדיק הוא מת. והדף שלנו זה דף חי, דף י"ח. ורואים פה כמה גדול המעלה של הצדקה, שאותו חסיד, רק בזכות זה שהוא נתן צדקה, הוא הלך ללון בבית הקברות, וכל העולם כולו השדות שלהם נלקו בברד, ורק הוא זכה להיות עשיר מופלג מן הסתם, בגלל שהוא התבועה שלו נשארה. אז הרוויח על זה ממון רב. טוב. אז באמת אותה שנה הוא זכה שכל השדה שלו נשארה. שנה הבאה, לשנה אחרת הלך שוב אותו חסיד ולן בבית הקברות, ושמע את אותן שתי רוחות שמספרות זו עם זו. אמרה אחת לחברתה, גם בשנה הזאת אומרת אחת לשנייה, בואי ונשוט בעולם ונשמע מאחורי הפרגוד מה פורענות באה לעולם השנה הזאת, ראש השנה, נגזר מה הולך להיות. אמרה לה, חברתי, לא כך אמרתי לך כבר שנה שעברה שאיני יכולה, שאני קבורה במחצרת של קנים, לכן היא מתביישת, או לפי פירוש הצלח, עדיין הבשר לא הרכיב. אלא, לכי את, ומה שאת שומעת, בואי ואמרי לי. בסדר? הלכה ושעתה ובאה. ואמרה לחברתה, חברתי, מה שמעת מאחורי הפרגות? אמרה לה, שמעתי שכל הזורע ברביעה השנייה, שידפון מלכה אותו, ריקבון. עכשיו, כולם מן הסתם למדו משנה שעברה, שיהיה ברד, אז לא זרו ברביעה הראשונה, אלא זרו ישר ברביעה השנייה, אבל הוא הלך וזרה ברביעה הראשונה. כי הוא ידע שמי שהולך לזרוע ברביעה השנייה, השדפון הולך ללקוט אותו. של כל העולם כולו נשדף, ושלו לא נשדף. טוב, פה כבר אשתו שמה לב שמשהו מופלא עם בעלה, הוא תמיד יודע מתי לזרוע אחרת מכולם. אמרה לו אשתו, מפני מה השתקד שנה שעברה, של כל העולם כולו לקה, בדיוק ושלך לא לקה. ובדיוק עכשיו של כל העולם כולו נשדף, ובדיוק שלך לא נשדף. מאיפה אתה יודע את כל הדברים האלה, מתי לזרוע את השדה? טוב, מן הסתם אישה כמותה היה קשה להסתיר ממנה. סך לה כל הדברים הללו. סיפר לה מה שהיה עם שתי הרוחות. אמרו, לא היו ימים מועטים עד שנפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד, ובדיוק התקוטטה גם בין אמא של אותה ריבה, אותה אמא שקולה, שהבת שלה הייתה קבורה במחצרת של קנים. ואמרה לה, היא זלזלה, אשתו של אותו חסיד, ידע הרי מהסיפור הזה של שתי הנערות שנפטרו, שמדברות ביניהם, וידע שאחת מהנערות, עכשיו היא במריבה עם אמא שלה, היא קבורה במחצרת של קנים, אז היא זלזלה בה ואמרה לה, לכי וערך ביתך שהיא קבורה במחצרת של קנים, אני יודעת בדיוק איך קברת אותה. איי, פה כבר באמת האם עוד התביישה, אבל לשנה אחרת, עוד פעם הלך אותו חסיד ולנו בבית הקברות, ופה כשהוא רצה לשמוע מה הולך להיות השנה הבאה בעולם, חדשות מה שהולך להיות, שמע את אותן רוחות שמספרות זו עם זו, אמרה לה אחת לשנייה, חברתי, בואי ונשות בעולם, ונשמע באחורי הפרגוד, מה פורענות בא לעולם בשנה הבאה? אמרה לה חברתי, הנכיני. לא. דברים שביני לבינך, מה שאנחנו דיברנו השנה שעברה ולפני שנתיים, כבר נשמעו בין החיים. אנחנו לא יכולים לדבר איתך עכשיו, כי שומעים מה אנחנו מדברים. על מה ידי? רואים איך היא יודעת שכבר הדברים שביניהם נשמעו בין החיים? סימן שהם יודעים מה קורה פה בעולם. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. דיל מאי נשחרין השכיב, יכול להיות שנפטר מישהו השנה, והזיל ואמר לו, הוא סיפר לו, לאותה נשמה, אומר לה מה שהיה פה בעולם, כל המריבה הזאת וכל זה. אומרת הגמרא, תשמע, בוא ותשמע ראיה שהמתים כן יודעים מה קורה בעולם הזה. דזעירי, אבא מפקיד, זוזי גבי ושפזיכתי. הוא היה רגיל להפקיד כסף אצל בעלת האכסניה שלו. עד דעתי ואזי לבי רב שכיבה, עד שהוא הלך וחזר מבית המדרש, נפטרה אותה בעלת אכסניה, והיורשים לא יודעים איפה הכסף. אז על בטרה לחצר מוות, הוא הלך אחריה לבית הקברות, לקבר שלה. אמר לה, זוזי, איך, איפה הכסף שהפקדתי אצלך? אמרה לי, זיל שקלינו מיטוטי בצינור הדדשה בדוח פלן. לך תיקח את זה, מיטוטי מתחת, בצינור הדדשה, בחור, איפה שנכנס הצינור של מפתן הדלת, הרי היה להם ציר של הדלת, שנכנס בתוך הקרקע, בתוך החור שבקרקע, וככה הדלת הייתה מסתובבת. זה נמצא בתוך אותו חור, בדוח פלן במקום ההוא, בדלת ההיא. דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברים, היא אומרת לו, ואימא לה לאימא, תאמר לאימא, לאימי, דבר מופלא, הוא אומר, תאמר לה, תשדר לי מסריקאי, שתשלח לי את המסרק שלי, מה היא צריכה מסרק? וגובתי דקוך לה, וגם את הקנה של הכחול, של האיפור, בעדי פלנית דעתיה למחר, ביחד עם פלונית שמחר אמורה להיפטר מן העולם, היא הייתה חברה שלה. מה שהיא כותב, מה היא צריכה את המסרק והמכחול בעולם הבא? אלא היא אמרה את זה בתור עוגמת נפש, היא מאוד הצטערה על אותה אחת שעתידה להיפטר. עכשיו, מאיפה היא ידעה שהחברה שלה גוססת ועומדת למות? על מה ידעי, סימן שיודעים מה קורה בעולם הזה. אומרת, אגמר, לא, זה לא ראיה. דילמה, דומה, אותו מלאך שממונה להכריז, לפני שהאדם שנפטר מן העולם בא לעולם הבא, קדימו מה הכריז לו? הוא הכריז שפלוני עתידה לבוא לכאן. אבל שאר הדברים שנעשים בין החיים היא לא יודעת. דרך אגב, זה מה שאומר הפסוק. לא המתים יעללו כה, לא אלה שמתו יכולים להלל את הקדוש ברוך הוא, וגם לא כל יורדי דומה, גם לא כל אלה שדומה מכריז עליהם שמתידים להיפטר. כך לכאורה צריך להסביר את הפסוק. טוב. אומרת הגמרא, אתה יודע מה, אתה שמע, בוא נביא לך ראיה אחרת שאלה שנפטרו, כן יודעים מה קורה פה בעולם. דאבו עד שמואל, צדיק יסוד עולם, אבו כמף כדי גבי זוזי דיאטמי, מאוד סמכו עליו, הפקידו אצלו כסף של יתומים. כי נח נפשי, אחרי שהוא נפטר, בדיוק אז לא אבא שמואל גבי, שמואל לא היה אצלו, לא יכל לשאול אותו לפני כן איפה הניח את הכסף. אגב, אם הוא היה נמצא לידו בזמן יציאת נשמה, פשוט לנו ששמואל היה שואל, איפה הכסף של היתומים? הדרגה של החכמים, כל כך להיות אחראיים לכסף של אחרים, לכסף של היתומים. אבו קקר אולי, אלה הבריאות היו מוציאים עליו לז, על שמואל, מה זאת אומרת? תפקידו אצל אבא שלך כסף של יתומים, ואתה לא נותן להם את זה, אמרו לו שהוא גנב. קראו לו בר אכיל זוזי דיאטמי, את הבן שאוכל כסף של יתומים. אבא שלך קיבל פקדונות של יתומים, ואתה נהנה מהירושה שלו. יש שם כסף של יתומים, תחזיר להם את זה. אז על הבטרי לחצר מוות. שמואל הלך אחרי אביו, יש כאלה אומרים לבית הקברות, אבל ספר אהבת איתן הוא לא מקבל את הפירוש הזה, כי הרי שמואל היה כהן. אז איך הוא ייכנס לבית הקברות? אלא אומר שהוא שאל בחלום. גם כן יש כנראה, היה לו את הדרך איך לברר אצל המתים. הלך ואמר למתים, באינה אבא, תקראו לבן אדם שקוראים לו אבא, שזה היה אביו, קראו לו אבא. אמרו לי, אבא טובה היא ככה, יש פה הרבה אנשים שנקראים אבא, על מי אתה מתכוון? אמר להו, באינה אבא בר אבא, אבא שלי היה מעניין, גם אבא שלו קראו לו אבא, זה אבא בר אבא. אמרו לי, גם זה יש פה הרבה. אבא בר אבא נמי טובה איקה אחה. יש פה הרבה אנשים שקוראים להם אבא בר אבא. אמר להו באינה אבא בר אבא אבו עד שמואל, שהבן שלו זה שמואל. היכה. טוב, כנראה הלכו לחפש אותו. אמרו להיסליק למטיב את הדרכיה, הוא עלה לישיבה של מעלה, אנחנו כנראה יקראו לו. הדה אחי, בינתיים עד שהגיע אבו עד שמואל, אז שמואל נמצא שם איפה שכל אלה שנפטרו. חז יילה לוי, דייתי ובראי, הוא ראה את האמורה הגדול לוי, שלא נמצא בישיבה של מעלה, הוא יושב בחוץ. אמר לי, אז שמואל פנה אליו, הוא שואל אותו, המה יתוות הבראי, למה אתה יושב בחוץ? מה איתם עלו סליקת, למה אתה לא עולה לישיבה של מעלה? אמר לי, אני לא יכול, לא נותנים לי רשות. דהמרי לי, הגמרא מסכת כתובות, דף קוף ג' מספרת, מה היה בזמן פטירתו של רבי הקדוש, מסדר המשניות, רבי יהודה הנשיא. הוא אמר לפני שהוא נפטר שהוא רוצה שרבי חנינה יעמוד בראש הישיבה. אחרי שרבי נפטר, רבי חנינה אמר, אני לא רוצה לראש ישיבה, יש פה את רבי אפס. הוא גדול ממני בשנתיים וחצי, הוא יהיה ראש ישיבה. ובאמת ככה היה. שנתיים וחצי רבי חנינה לא רצה להיכנס לישיבה, לשיעור של רבי אפס, כדי לא לעשות לו חלישות הדעת. אבל מה, רבי חנינה יושב בחוץ לבד? אז לוי הלך ללמוד איתו בחוץ. עשה מעשה טוב. אבל בפועל היה חלישות הדעת לרבי אפס שלוי לא נמצא בשיעור. ואפילו על דברים כאלה דקים, הקדוש ברוך הוא מן הסתם מדקדק עם סביביו, כן אמרו לו, כל כיאנך שני דלוסליקת למטיבת דרבי אפס, כל אותם שנים שלא נכנסת לשיעור של רבי אפס, לישיבה שלו, והחלישת לדעתי, עשה לו חלישות הדעת, לא מעלין לך למטיבת דרקיה, אתה לא תתכנס לישיבה של מעלה. עד אחי ואחי, תוך כדי שמדברים, את האבוע, הגיע האבוע עד שמואל. חזי, אז שמואל ראה שאביו, קבחי ואחיך, הוא בוכה וצוחק. אמר לי, אם הייתה מקבחית, למה אתה בוכה? אמר לי, דלעגל כעתית, כי במהרה שמואל עתיד להסתלק ולבוא לשם, לעולם הבא. מה הייתה מאחיך? אתה זה מה חייכת? אמר לו, דחשיב, את בעיה על מטובה, כי אתה חשוב מאוד בעולם הזה. בעולם, לא של אלה שנפטרו, בעולם של אלה שחיים בעולם הזה. אמר לי, אם אני חשיבנה, אם אני כזה חשוב, נעילוה ללוי, שהכניסו את לוי לישיבה, אני רוצה לדרוש שיקבלו אותו כן לישיבה של מעלה. ובאמת, עילוה ללוי. אמר לי, אז שמואל פנה לאביו, קראתי לך בגלל שאני רוצה לדעת, זו זה דעת מהי איך, איפה הכסף של היתומים, אתה יודע, אתה יכול להגיד לי? אמר לי, ודאי, שמרתי על זה מאוד מאוד טוב. זיל שקלינו, תקח את זה, זה נמצא באמתה דרכיה, זה נמצא בבניין מושב הרחיים. היה הרחיים שפעם תחנו חיטים, היה אבנים עגולות, ענקיות כבדות, אבן על גבי אבן. והאבן שלמטה הייתה נקראת מושב הרחיים, ומעלה היה עוד אבן, והיו מסובבים את האבן שלמעלה, והייתה תוכנת את החיטים שבאמצע. אומר לו, שמתי את הכסף מתחת לאבני הרחיים, מקום טוב, אבל צריך גם כן לחפור בשביל למצוא את הכסף, לחפור באדמה. לחפור, זה נמצא קודם כל מתחת לאבני הרחיים, זה מקום שמור. אבל מה יש שם? שלוש שכבות של כסף. זאת אומרת, אם אתה מוצא כסף, הכסף הזה הוא שלנו, זה לא הכסף של היתומים. אז ככה, אילאי זה שלנו, וגם תתאי, מה שנמצא בתוך האדמה, זה גם דידן. אבל הוא מיצאי, מה שנמצא בדיוק באמצע, זה יתמי, זה שייך ליתומים. אמר לי, אם הייתה מעבד את אחי, אז שמואל שאל אותו, למה באמת עשית ככה, שמת את הכסף שלנו למעלה, למטה, ואת הכסף של היתומים באמצע? אמר לי, רציתי לשמור על זה מאוד חזק, לכן אמרתי, אי גנו ואי גנב, ואם הגנבים ימצאו את המחבוע הזה, אז את איזה כסף הם ייקחו? מגן ומדידן, הם יגנבו את מה שהם ימצאו בהתחלה, את הכסף של למעלה. הם לא יתחילו לחפור, למצוא מה יש בפנים יותר. הם לא יחשבו שיש עוד כסף. אבל כשאתה שם כסף בתוך האדמה, האדמה יכולה להזיק לכסף. אז יהיה אחלה ערה, אחלה מדידן. ינזק הכסף שנמצא שלנו, שאתה נמצא עמוק יותר באדמה, וזה ינזק, ולא הכסף של היתומים. אבל הכסף שבאמצע יהיה שמור. בכל אופן, קודם כל רואים מפה שזה ששמואל כל כך מסר את הנפש להחזיר את הכסף ליתומים, בסוף הוא זכה לירושה, קיבל את כל הכסף של אביו. אבל על כל פנים רואים מפה שאביו ידע, אביו של שמואל ידע ששמואל הוא חשוב פה בין החיים בעולם הזה, על מיד אי. רואים שהם יודעים כן מה נעשה בעולם הזה. מתרצת הגמרא, זה לא ראיה. דילמה שני שמואל כיוון דחשיב, הוא כל כך היה חשוב, אז לפני שהוא בא לישיבה של מעלה, קדמי ומאחרי זה הם פנו מקום. אז לפני זה כבר, לפני שדומה מכריז, כבר מכריזים עוד קודם, פנו מקום. אז אביו ידע שהוא אדם חשוב, וזה שמקדימים ואומרים עליו פנו מקום. אז אין ראיה. אבל בכל אופן, רבי יונתן, שהוא למד מהפסוק, המתים אינם יודעים מאומה, שהם לא יודעים שום דבר מה קורה בעולם הזה, חזר בו. ואף רבי יונתן הדר בי, והוא סובר שהם כן יודעים מה קורה בעולם הזה. אמר רבי שמואל בר נחמני בשם מי? אמר רבי יונתן, בדיוק אותו רבי יונתן. מניין למתים שמספרים זה עם זה, מאיפה אנחנו יודעים שמדברים אחד עם השני? שנאמר, כשמשה רבנו נפטר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור. בסדר? משה רבנו רצה להיכנס לארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא טוב שתיכנס, לפחות אני אראה לך. הראה לו את הארץ. זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב. מה זה לאמור? למי צריך להגיד את זה? לאמור הכוונה לומר למישהו אחר. מה יש פה להגיד? למי? מי לאמור? אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה את הארץ? נכון, גם כבשתם כבר חלק מהמקומות? אז לכן עכשיו אני אומר לך, לך אמור להם לאברהם, ליצחק וליעקב, בעולם הבא, תאמר להם שבועה שנשבעתי לכם, הקדוש ברוך הוא נשבע לכם, כבר קיימתי על בניכם, שארץ סיחון ואוג כבר נכבשה, ואני כבר רואה את כל ארץ ישראל, וזה כבר נראה נחשב שכבר כבשו את כל ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה, ובאמת הוא מוריש לעם ישראל את ארץ ישראל, לך תספר להם את זה לאברהם, ליצחק וליעקב, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו. והיא סלקה דעתך דלא יעדי. ואם עולה בדעתך לומר שהמתים לא יודעים מאומה מה קורה בעולם הזה, חוץ מצער גופם, שזה, כמו שאמרנו, שמרגישים את הצער של הרימה, כמו קוץ בבשר החי, כי אמר לו, מה יעבי? מה יעזור שמשה רבינו יאמר לאבות הקדושים, שהקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה והכניס את הבנים לארץ ישראל? הרי הם לא יודעים מאומה. המהרש"א שואל, מה זאת אומרת הם לא יודעים מאומה? הוא יבוא ויספר להם. אז הוא אומר, כל מה שמועיל שמישהו יבוא ויספר להם, זה רק לפי הפירוש של אחד מבני רבי חייא, שאמר שהסיבה שאנחנו אומרים שהמתים לא יודעים, זה בגלל שכתוב יכבדו בנה ולא ידע, שגם אם הבנים שלו מכובדים הוא לא יודע מזה, אבל אם מישהו יספר לו הוא כן ידע. אבל לפי הפירוש של רבי יונתן, שהוא לומד את זה, והמתים לא יודעים מאומה. זאת אומרת שהם לא יודעים בכלל מה קורה בעולם הזה, אז אם כן, גם אם מספרים להם, הם לא יודעים. ואפשר להסביר אולי בתור תוספת לדבריו של המהרש"א, שכמו שאנחנו לא יכולים לתפוס מה שקורה בעולם הבא, אולי אלה שכבר בעולם הבא לא נתפס להם מה שקורה בעולם הזה, אז לא שייך גם להזכיר, להגיד להם מה קורה בעולם הזה. הם לא יודעים מאומה. הם לא יודעים שום דבר מה קורה בעולם הזה. גם אם תספר להם, הם לא יבינו. ככה, בכל פנים, המהרש"א מסביר שזה רק לפי דבריו של רבי יונתן שלמד את זה, והמתים לא יודעים מאומה, זאת אומרת, אין להם פשוט אפשרות לקבל מידע ממה שקורה בעולם הזה, וגם אם יספרו להם, הם לא יבינו את זה, הם לא ישמעו את זה. אז מה יעזור שהוא יבוא לספר להם? שואת הגמרא, אלא מה, די ידי, אבל אם הם כן יודעים, מה אתה רוצה להוכיח שהם כן יודעים? זה לא נכון שהם לא יודעים מה שקורה פה מאומה? אלא מה, דיעדה, הם יודעים מה קורה פה בעולם הזה, אז למה לילים אמר לו? בשמע משה רבינו צריך להגיד להם, הם יודעים את זה מעצמם, הם כן יודעים מה קורה בעולם הזה. מתרצת הגמרא, להחזוק אלי טיבות עלי משה. משה רבינו יבוא לספר את זה לאברהם, יצחק ויעקב, כדי שהם יחזיקו לו טובה על זה שהוא זה שאלה את עם ישראל ממצרים, והוא זה שכבש איתם את ארץ סיחון ואוג, והם יחזירו טובה למשה רבינו. אבל אין הכי נמי, באמת, הם כן יודעים מה קורה בעולם הזה. עד כאן דף י"ח.